שלום לכם רבותיי, אנחנו היום יום שלישי במים תיטוב, וגם יום שלישי בניסן, גם ניסן גמל וגם כן יום שלישי בשבוע. אנחנו בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על הקטע של עבדים היינו לפרעה במצרים. בהמשך מופיע שמה בקטע, אנחנו כאמור, אנחנו אומרים הרגשתה של פסח עם, של המהר"ל מפראג. בהמשך כתוב אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. הקטע הבא זה מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי יהודה בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהם שומעים בבני ברק, אז ידוע מה שאומרים, למה זה מחובר אחרי זה, מיד אחרי הקטע הזה, כיוון שאפילו כולנו נבונים, כולנו זקנים, חכמים, נבונים וזקנים, עד כמה? אפילו רבי עקיבא, שלפי דברים הגיע לשער הראשון של, של שער הנון, שער ה-50 של הבינה, ושער ה-50 הראשון של קדושה, ואף על פי כן, הוא יושב יחד עם גדולי החכמים ומספרים ביציאת מצרים עד כדי כך, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, אתם הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. המהר"ל מתייחס לנקודה הזאת של אפילו כולנו חכמים, אבל לא רק לזה. כי המהר"ל תמיד לוקח את מספר הדברים ומראה את ההקשר ביניהם. נקט ארבע דברים. למה? למה ארבע? ידוע, המהר"ל בכל דבר, המספר אצלו, יש לו חשיבות עצומה. הנה היינו מציעים את כל המקומות שהמהר"ל מדבר על מספרים, אפשר היה לעשות מזה ספר עבה, רק מהכתבי יד, מהספרים שלו. אז כתוב פה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. ארבע דברים. גם להבין, אם כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו זקנים, אז ודאי שאנחנו יודעים את התורה. אם היה כתוב, יודעים את כל התורה. אז לכן, מה זה כולנו יודעים את התורה? אז המהר"ל מסביר, יש פה ארבעה עניינים. נקד ארבע דברים, כי הידיעה נקנית בארבע דברים. בארבע דברים אלו. איזה? הראשון, הם המושכלות הראשונות. כמו שאדם יודע אדם ששני הפכים לא התקבצו בעניין אחד, כן, הוא פה נוקט את המושג הפילוסופי שהיה בתקופת הראשונים, שלא יכול להיות שני הפכים בנושא אחד. אי אפשר להגיד, הדלת פתוחה וסגורה ביחד. או שהיא פתוחה או שהיא סגורה. בתיאוריות הקוונטים זה כן עובד, אבל זה תיאוריה, כן. הדלת הקוונטית זה שהיא סגורה ופתוחה בו זמנית. אבל זה רק, לא בשכל, אלא רק בפנטזיה, בתיאוריה. אם כן, כמו שיודע אדם ששני הפכים לא התקבצו בדבר אחד, בעניין אחד, וכמו שהכל גדול מן החלק, זה גם כולם מסכימים, שהכל גדול יותר מהחלק שלו. אז הוא כבר נוקט שתי דברים שהן מושכלות ראשונות. היום קוראים למושכלות ראשונות שכל ישר. שכל ישר. אז כמו שיודע אדם ששני הפכים לא יתקבצו בדבר אחד, בעניין אחד, וכמו שיודע שהכל גדול תמיד מהחלק שבו. וזה נקרא חוכמה. השני, הן לא מושכלות ראשונות, אלא מושכלות שניות. מה פירוש? מה שיודע אדם, שהוא מוציא דבר מתוך דבר. שיודע אדם דבר, ומוציא דבר. ומוציא דבר מתוך דבר. זאת אומרת, הוא אומר פה שתי נקודות. א', הוא יודע דבר, והוא מוציא דבר. זאת אומרת, הוא יודע בתוך הדבר, מה לקחת כדי מתוכו להוציא דבר מתוך דבר. לכן זה לא כפילות. שיודע אדם דבר, הוא מוציא דבר, ודבר שני, מוציא דבר מתוך דבר. וזה נקרא נבון. כמו שאמר איזה הוא נבון, המבין דבר מתוך דבר. והם נקראים המושכלות השניות. הידיעה השלישית, מה שקנה האדם על ידי ניסיון, שניסה פעמים הרבה. כאשר עשה דבר פלוני, יראה כך. כאשר אכל עשר פלוני, היה מחמם אותו. כאשר אכל עשר פלוני, היה מקרר אותו. וזה נקרא בעל ניסיון, שקנה הידיעה בכוח הניסיון. כמה פעמים ינסה את זה האדם? לפעמים זה תלוי באדם עצמו, כמה פעמים שהוא עושה את זה, כדי שהוא ירגיש שזהו, כבר כך הרבה פעמים זה קרה, כנראה זה יקרה גם עכשיו. במדע הנוצרי הפרוטסטנטי, שהם עושים ניסויים, שהיום אחרי כבר המהפכה שפיזיקה טקוונטים יודעים שניסוי, מעבדה, זה בלוף, ניסוי אמפירי, הם קראו לזה אמפירי, זה היה נקרא קודש קודשים, לפני שבר גאון, עד שהגיע לפני 150 שנה, מבחינת הטקוונטים ריסקה את זה לגמרי, שכל הניסויים שעושים, כמובן כיום עם התרופות וכל הדברים האלה, מה שעושים על בני אדם, זה הכל בלוף. אי אפשר להגיע סתם ככה, מדבר מסוים להגיע. אז מה הם עשו? מושג שנקרא עקרון האינדוקציה. מי שלומד את עקרון האינדוקציה, לומד זה מגיל יפה, חושב שזה קודש קודשים, וזה אמת מוחלטת. ועל פי עקרון האינדוקציה, אחרי מספר פעמים כך, לפי הנוסחה של עקרון האינדוקציה, אז זהו, במעבדה זה יצא כך, אז זה בסדר. אנחנו יודעים שזה בכלל לא בסדר. כי גם עקרון האינדוקציה, אנשים לא יודעים, שזה בנוי על מערכת פיאנו המתמטית, שהיא מורכבת מ-10 השעות. אז כל העקרון האינדוקציה שצריך קודש הקודשים, הם ככה עושים את זה, תמיד הכל זה שקר וכזב, אבל הם מטמטמים את הראש לאנשים, עושים שטיפת מוח, כמו היום עם הקורונה ועם החיסונים, שהם קוראים לזה חיסונים, אז גם זה עושים זהו, אז אמת, אמת מוחלטת. הפיזיקה הקוונטית כבר הראתה לפני 115 שנה, מסתירים את זה פה מאנשים בארץ, ושאלהם יאמינו כמו כבשים במדע הבדיוני, וחוץ מזה שזה מינות, שזה שוויון, על פי שוויון. שאם זה במעבדה פה, סימן שזה היה תמיד ככה, ויהיה תמיד ככה, וזה נמצא, יהיה בכל מקום, יתרחש ככה, ובכל מקום. זה השאלה הנוצרי הפרוטסטנטי, שזה מינות, הנצרות הזאת. לפי הנצרות הקדומה, ששם יש עם הסיפור, עם השוויון שלו, קומונה. בסדר, אז לכן הוא לא אומר, לא קובע פה מסמרות. יש דברים, כן, אדם שפוי, גם שכל התורה, יודע שאין חוק, אין חוק טבע, כן, גם את זה נסק הפיזיקת הקוונטים. אי אפשר לדעת, לכן יש במכניקה של אייזנברג, פיזיקת הקוונטים, עקרון האקראיות, כל האקראי אצלם, הם לא יודעים מה החיים שלהם כלום. אז לכן, כל דבר, יש דברים שמספיק כך וכך פעמים. יש דברים שמספיק כך וכך פעמים. אין לזה כלל, אין לי כללים בכלל. אז זה ידיעה שלישית. מה שקנה האדם על ידי ניסיון, שניסה פעמים הרבה, כן, בכלל עם הניסוי, הם אמרו שתלוי איזה פרמטרים מכניסים. מכניס משהו כזה, יוצא מהניסוי כך. מכניס משהו אחר, יוצא כך. הכל סובייקטיבי, אין יותר אובייקטיביות. כמו שראית הפיזיקה הקוונטית, הכל בלוף, כל המדע הזה. רק פה מסתירים את זה, כי פה אותה תרבות, עדיין יחשוב שהמדע קדוש וכל מה שאומר, בפרט מדע הרפואה, שזה אפילו לא ממש מה שפעם קראו מדעי מדויקים. משהו גולי כזה במדעי החברה והרוח, משהו רמה מאוד נמוכה. אני בכלל כבר סוציולוגיה פוליטית, קוראים לזה באירופה, בלגלוג, על מדע הרפואה. אבל פה הכבשים, אמר הרופא, אמר, זה קודש קודשים, הפרופסור. עכשיו הפרופסורים האלה, משרד הבריאות, יוצא בגץ, לשים אותם בבית קלם, מה שהם ייתו את הסיבור עם פייזר. בסדר. כל פנים, הידיעה השלישית, מה שקנה האדם על ידי ניסיון שניסה פעמים הרבה, כאשר עשה דבר פלוני, יראה כך. כאשר אכל עשב פלוני, היה מחמם לו. כאשר אכל עשב פלוני, היה מקרר לו. כמה? כל אחד, זה גם תלוי באדם עצמו. זה גם תלוי באדם עצמו, וגם זה השוויון הנוצרי הפרוטסטנטי. הם עושים מה שקורה, הם עושים סיכום, בכל כדור הארץ זה סימן שגם פה יהיה. מה שקרה לאסקימוסים באנטרקטיקה יקרה גם ליהודים. קודם זה של יהודי, הגוף שלו לא עובד כמו גוף של גוי. אבל עוד פעם, שיגע נוצרי הפרוטסטנטי. ואת החרדים לבך זה, המינות הזאת חדרה לכל מיני מקומות. עד שמי שהולך היום עם הזמם הזה של הכלב, זה עוד קלון שהוא מאמין במינות הזאת שלהם. אם כן, כאשר אכל עשב פלוני, הם חלמו לו יותר, יגבש אדם, שאצלו אחרי כך וכך פעמים, זה סימן שזה עובד כמו שעבד עד עכשיו. יש אחד אחר, אחרת. יש אחד בארץ אחרת, שזה גם אחרת. לכן הוא לא קובע מסמרות בכלל. ודבר זה הוא בסקנים. למה? בשביל סקנותם. קנו את הדברים ועמדו עליהם. כי לניסיון צריך זמן רב. לא כמו פייזר שעשו פה 3 חודשים ניסוי, עוד 5 שנים יקבלו סרטן כולם, זה בסדר. אתם עומדים עכשיו לדין, כל הפרופסורים שם במשרד הבריאות, לבג"ץ, לשים אותם בבית כלא. כל הפרופסורים המינויים הפוליטיים. אם כן, לניסיון צריך זמן רב, עד שעומד עליו מכוח הניסיון. יש ידיעה שנקנית מצד המקובלות. מצד המקובלות. מה זה המקובלות? שמקובל אצלו איש מפי איש נאמן ועליו סומך בזאת הידיעה. ולמי הכוונה? זה מי שקונה מצד התורה. מאמין בדברי משה רבינו עליו השלום. מיליונים של אנשים, דור אחרי דור, שמו איש מפי איש על משה רבינו, שנקרא נאמן של הקדוש ברוך הוא. ולפיכך אמרו אפילו כולנו חכמים. אם כן, זכר 4 דברים, חכמים, נבונים, זקנים ויודעי התורה. כנגד 4 מדרגות שנקראת בהם הידיעה, כמו שהוא אמר, כמו שהוא הסביר, אמר עד עכשיו. כך גם יש לפרש לפי גרסה שלנו. אמנם עיקר הגרסה, כאשר מצאתי, אפילו כולנו חכמים, אפילו כולנו נבונים, אפילו כולנו יודעים את התורה, ולא גורסים את אפילו הזקנים. אצלנו בהגדה זה מופיע אפילו זקנים. הוא אומר, מצא גרסה שאין כאן אפילו כולנו זקנים. וזאת הגרסה האמיתית, אומר המהר"ל. זאת אומרת, לא כמו שכל עם ישראל אומר היום בהגדה. הוא אומר שזה הגרסה האמיתית, בלי זקנים. שבוודאי נקט 3 דברים אלו, כלומר 3 הדברים שאמר הכתוב אצל בצלאל. והמלא אותו, כן, בהמשך, בחוכמה ותבונה ובדעת. כי החוכמה, היינו, שמשיג את הדברים הנמצאים בלבד. מה שהוא רואה. וזהו חכם. אומנם המוציא דבר מתוך דבר, זה לקראת תבונה. כאשר ידוע, שהוא כבר הסביר לפני כן. אומנם הדעת היא היודע מיטת הדברים, כל אחד בגדר שלו. זה נקרא דעת. ולפיכך אמר כאן, אפילו כולנו יודעים. דעת, יודעים את התורה, כי התורה תיקרא תורת אמת המלמדת לנו דעת באמיתות הנמצאים, לא מה שאנחנו רואים בעיניים, וזה הפירוש הוא נכון. טוב, כעת עובר למה שלקטע הבא של מעשה ברבי אליעזר רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא רבי תרחום שיהיו מסומים בבני ברק, מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותיהם, הגיע הזמן קריאת שמע שצריך. נציין שהיו סתומים בבני ברק, זה מקום שרבי עקיבא חושב, זה מקום, נכון? אבל יש פירוש מאוד מעניין של אברבנאל, בחיבור שלו זבח פסח, שהוא אומר, לא, מבני ברק זה לא שם מקום. הוא גם לא רואה סיבה למה שיצטרכו להגיד איפה זה היה, מה משנה איפה זה היה. אז מה זה בבני ברק, אומר אברבנאל בחיבור שלו זבח פסח? אומר אברבנאל שבבני ברק הכוונה היא, הם היו יושבים עם כלים מבריקים. שעלי בליל הסדר אנחנו צריכים לראות מנהג של בני חורים, מוצאים את הכלים הכי יפים, כן? מבריקים, קריסטלים.
אבל זה לא כתוב כך, זה מין פירוש של...
אז ככה הוא מסביר, שבבני
ברק... היו מסובים, איפה היו מסובים?
מסובים. יחד עם כלים מבריקים.
מי זה מהיר אם זה מבריק או לא?
זהו. להראות שהם קיימו את זה בעידור, את הסדר. ובכן, בוא נראה מה המהר"ל אומר על זה. הביא כאן, אומר המהר"ל, את המעשה הזה, להודיע איך היו מחבבים החכמים לספר ביציאת מצרים. ומה שהוא צריך לומר שהיו מסובים בבני ברק, כן? למה דווקא בני ברק? זה תמיד שואלים. הנה, אז אמרנו לפני כן את, את מה שפירש אברבנאל, שהוא היה לפני המהר"ל. בערך כמה לפני המהר"ל? כמה עשרות שנים. היה מגירוש ספרד אברבנאל. אם כן, כמה, להודיע כמה יום חרבין החכמים לספר ביציאת מצרים, למה שצריך לומר שלום צומים בברבה, שלא תאמר שלא לשם מצווה של הלילה הזה הם היו מספרים כל הלילה ביציאת מצרים, אלא רק בשביל תלמודם, שהם רוצים ללמוד. הם לא עסקו ביציאת מצרים מצד שיש מצווה לספר ביציאת מצרים, אלא סתם לימוד תורה, כל מה שהיה ביציאת מצרים, כל מיני הלכות, עם המצב של אז, של היום, שלא תאמר ככה. לכן אמר שהם שומעים בבני ברק והיו לומדים. לכן הוא אומר שהם שומעים בבני ברק. ואם היו לומדים, היו לומדים כל אחד בבית מדרש שלו. וכדי רואים שכולם התכנסו למקום אחד. הרי הענקים האלה שמוזכרים פה, כל אחד היה לו בית מדרש במקום שלו. הרל אומר, זה הסיבה למה כתוב שזה בבני ברק היה. שכולם היו מסובים במקום אחד. לא כל אחד בבית מדרש שלו. וכדי שלא יקשה לך איך היו מונעים את השינה מעיניהם ביום טוב, הרי זה עינוי לא לישון כל הלילה, אמרו שלא היה צער להם. הפוך, שמחיבוב המצווה עוד הזמן היה קצר להם מאוד. שבכלל לא הרגישו עד שעלה עמוד השחר. וכל כך היה הזמן קצר להם, עד שלא היו בכלל משערים בכלל שעלה עמוד השחר. היו צריכים לבוא תלמידיהם ולומר להם, כבר הגיע הזמן, הגיע תשמע. נגיד פה עוד נקודה, נקודה שהוא מעלה פה, שזה נכון לגבי כל אחד, לגבי העניין הזה שלחו היום תוצאה, שבת כל הלילה. אז ידוע שבישיבות, יום חמישי, בחורי ישיבות עושים משמר. יש כאלה שרוצים כל יום לעשות משמר. אז זה כבר אמר החפץ חיים, שילכו לישון, כי אחרת הגוף שלהם יחלש, ובסוף הם לא ילמדו ביום. אז מישהו בא פעם לסטייפלר, ואמר לו שהוא רוצה לעשות, גם הוא אמר לו, חס וחלילה, תלך לישון, הגוף צריך מנוחה. אז שאלו אותה, למה הרבי, הטייפלרים היה 36 שעות לומד ברציפות. אז הוא אומר, אני לא בא מתכוון מכתחילה להישאר בלילה היום. אני לומד, זה כל כך מושך אותי, שפתאום אופ, אני רואה שעל עמוד השחר. אבל לא שאני מראש מחליט לא לישון בלילות. ידוע גם את הסיפור של הגאון צדיק רב שלמה שבדרון, שהוא סיפר שהוא פעם בא לצ'יבין הרוב, לרוב לצ'יבין, בא אחרי התפילה. והוא רואה אותו עם מלא ספרים וזה, בא אליו עם הטלית. אז הוא נכנס אליו, אז הצ'יבין הרוב שואל, כן, זה כבר היה אחרי התפילה, אחרי הכל בבוקר. עכשיו, מתפלל, הצ'יבין הרוב שואל אותו, מה קורה, אתה כבר עכשיו הולך להתפלל? עכשיו רק לילה. הוא אמר, לא, מה פתאום, אין את זה כבר, היום כבר אחרי תפילת שחרית. הוא בכלל לא הרגיש שחלף היום. שחלף הלילה. טוב, על כל פנים, עומר רבי אליעזר, עומר רבי אלעוזור, לא אליעזר, לבן רבי אלעוזור בן עזריה. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, כל ימי חייך הלילות, חכמים אומרים ימי, כן, כל ימי חייך הימים, ימי חייך הימים, וכל, למה יש פה ריבוי, כל, לכלול גם את הלילות. כל ימי חייך זה הלילות. חכמים אומרים לא, ימי חייך זה העולם הבא, וכל ימי חייך זה בא לרבות גם את ימות המשיח. אז ידוע את הסיפור עם רב לוזון, עם בן עזריה, שהוא בן 70 שנה, מה פשוט הרי אני כבן 70 שנה. אז ידוע שרב גמליאל הוריד אותו מהנשיאות ושמו את רב לוזון בן עזריה, הוא היה בן 18, כך מופיע בירושלמי. ובערב אחד, ביום אחד, הוא נהיה כולו עם שיער לבן. אחד מהזקנים. כך מופיע בירושלמי. גם מופיע בירושלמי בעירומס שם שהוא היה עשירי לעזרא הנביא. ובכן אומר המהר"ל כך, הוא הביא את כל המאמר אחריו, שאין מאמר זה מדבר בסיפור יציאת מצרים, בסיפור היציאה בפסח, רק בכל לילה ולילה בקריאת שמע בכלל, כן? לא זכית להשתמר יציאת מצרים בלילות, בקריאת שמע. מכל מקום זכר אותו כאן, הביא אותו לפה. מה הקשר לפה? איך החיוב הגדול, גדול בסיפור היציאה, שלדעת חכמים חייב להזכיר כל יום ויום, ולדעת רב אלעזר חייב לזכור בכל יום ובכל לילה, גם כן. ומכל שכן, בלילה הזה שהוא זמן היציאה למצרים, בליל הסדר. ועוד, כי אחר שעל דעת חכמים חייב להזכיר יציאת מצרים ממות המשיח בקריאת שמע, מזה אנחנו למדים שגם עניין סיפור הניסים בלילה שהוציאנו, נהיה חייבים לספר אף למות המשיח. וזה מורה על המדרגה העליונה שאף למות המשיח לא ישכח מאיתנו יציאת מצרים. זה מעניין מה שאומר פה, כמה דברים. קודם כל זה מעניין מה שהוא אומר. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא כל המועדות בטלות חוץ מפורים וכיפורים. אז איך נספר על יציאת מצרים? בסדר, זה בטל. דבר שני, ידוע מה שאומרת הגמרא, שמה, זה מובא בסוף פרק ראשון מסכת ברוכס, שמה, ברכות, ששם אומרת הגמרא, שלא תאמר יציאת משיח, לא תאמר יציאת מצרים בלילות. אז מסבירים, אז אומרים שלא, שהכוונה היא, מה פירוש לא תאמר? יאמרו, אבל זה יחוויר לעומת היציאה מהגלות שיהיה בימי המשיח. כן. אני כן, עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור, ואף על גב, דהי קרא, שהפסוק הזה כתוב בפסח, שנאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך, צאן ובקר. שמה נאמר, הדבר הזה, למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, כך פירושו, שעל ידי פסח יהיה נזכר יום היציאה כל ימי חייו. שאם לא יזכור בפסח, אפילו יזכור יציאת מצרים מקריאת שמע, כיוון שעיקר הוא יום היציאה ממצרים, אין זה נקרא זכירה. אבל עכשיו שיזכור את היציאה על ידי הפסח, מלא יש יום זכירה אל יום יציאתו כל ימי חייו, כאשר יזכור יציאת מצרים בקריאת שמע. ומזה שכתוב כל ימי חייך דרשו, שאף בלילות יהיה חייב להזכיר, כל לרבות גם בלילות. אבל חכמים דרשו ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ואם תאמר, למה לא דרשו חכמים גם כן כל ימי חייך להביא את שגם בלילה צריך להגיד קריאת שמע, כמו שאומר רב לוזור בן עזריה. ולמה מסתברא לא לרב לוזור, הפוך, יותר לרבות את הלילות וחכמים לרבות ימי המשיח. מה הטעם שדווקא כך, לכל הכיפור אנחנו לא רואים מה הטעמים שלהם. למה אחד אומר כך ואחד אומר כך? מה הטעם של כל אחד? נראה שרב לוזור סובר שיש להזכיר יציאת מצרים בלילה, כל לילה, מצד עצם המכה שבאה בלילה דווקא. זה הנקודה. כי המכה הייתה בלילה. וגם, וביום, מצד זה שיצאנו אז ממצרים, ביום. לכן ראוי להזכיר ביום ובלילה. אבל חכמים סוברים שאף על פי שהמכה הייתה בלילה, יש להזכיר את זה דווקא ביום. למה? כי עיקר הגאולה היה ביום. ומלחמת הגאולה הזאת שיצאו ביום, הייתה, לכן המכה הייתה בלילה. כן, בגלל שאתה בלילה, לכן אחרי המכה זה הגיע היום שיצאו ביום. אם כן נמשך הכל, אלא יציאה ביום בעצם. הגאולה הייתה בגלל הסיפור עם מה שהיה בלילה. אם כן העיקר נמשך הכל אחרי, על היום, שעד הייתה היציאה. וכל זה בשאר ימות השנה, שאין הזכירה ממש בעת שהיה נס. לכן ראוי להזכיר יציאת מצרים דווקא ביום ולא בלילות. שהכל הוא בשביל יציאת היום, אבל בליל היציאה, שהוא זמן הנס, והזמן הנס קבעה תורה סיפור, ודאי שיש להזכיר את יציאת מצרים גם בלילה, שהוא זמן הנס. הקטע הבא הוא, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אומר המהר"ל, וזה למה נתן את השבח במקום הזה על נתינת התורה כנגד ארבע בלים. שהרי מיד אחרי זה בור המקום ברוך הוא, בור שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבע דברים דיברה, כנגד ארבע בלים דיברה התורה. למה זה מתקשר מיד לפני המה נשתנה? ופירוש המאמר הזה הוא שהביא כמה גדולה יציאת מצרים, עד שהתורה, הגם שדרכה בכמה מקומות, שלא להאריך בכמה דברים, שהם אפילו גופי מצווה, כן? יש דברים שהרוב בתורה והמיעוט בתורה שבעל פה, ויש דברים הפוך, שהרוב בתורה, בתורה שבעל פה מיעוט, יש מקום שזה הפוך, כן? הגמרא מפרקת את זה. במסכת שבת, גם בירושלמי שם, במסכת שבת. על אף על פי שהתורה דרכה בכמה מקומות, לא להאריך בכמה דברים שהם גופי מצווה, כאן היא לא קצרה, כדי להשיב לכל אחד ואחד תשובה בפני עצמו. וכפל את הדבר לומר ברוך המקום, ברוך הוא. למה? זה תוספת ברכה. ברכה לפני הזכרת שמו שהתברך, וברכה אחריה. וכן אחר כך, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כמו שמופיע במדרש הזוהר, כמו שקידית במדרש הזוהר דאורייתא וקודשא בריך הוא חדו. לא כל פעם הוא מזכיר המהר"ל בצורה מפורשת את הזוהר. עוד אחד המקומות. אוקיי, אם כן, נתחיל עם הסיפור של כנגד ארבע בנים דיברה תורה. בעניין ארבע בנים צריך להבין למה דווקא המספר ארבע. שוב, אתם רואים כמה שאצל המהר"ל מפראג, אם חז"ל אמרו ארבעה בנים, יכלה להגיד כנגד מספר בנים, או בכלל לא להגיד את המספר של הבנים, אלא ישר להתחיל, חכם מה אומר, למה חז"ל כותבים, הרי אין שום מילה אצלם, הכל זה קיצור שבקיצורים בתורה שבעל פה, שהרי לא ניתנה להיכתב, אלא רק משום עת לעשות להשם. אז כל מילה שמה שבחז"ל זה קיצור שבקיצורים. אז נשמע את הרבית בכלל שכנגד ארבע בנים דיברה תורה. ישר יגידו אחרי ברוך הוא, כן, חכם מה הוא אומר. למה צריך להזכיר מספר ארבע בנים, שהם ארבע? צריך להבין דווקא, למה דווקא המספר ארבע. אפשר היה לפרט עוד כמה באמצע ככה, כל מיני דרגות של ילדים. וגם למה אמר חכם ורשע, למה את החכם בא להגדה, כשיהיה כנסת הגדולה, מעמדים חכם מול רשע. אם רשע, צריך להיות צדיק ורשע. למה חכם מול רשע? ועוד, למה מגדים את הרוח הישר. אבל הביור העניין הוא זה, כי הבנים נחלקים דווקא לארבע חלקים. חדר אמרו ארבע, אז זאת אומרת שהחלוקה היא ארבע, ולא שום חלוקה אחרת. שאצלם יש את הנוצרים הפרוטסטנטים בכל המדעים הנוצרים שלהם, עם כל מיני שטויות שם, מה שבא להם. דווקא ארבע חלקים הבנים נחלקים. כי יש בן שמוסיף חוכמה ומדע, בעבור שהתחכם לדעת דברים שאינם נמצאים כרגע לפניו. הוא מתחכם עליהם וקונה חוכמה. זה נקרא חכם, בעבור שקנה חוכמה. השני שאין בו תוספת ואין בו מגרעת, וזה חכם שלא מתחכם בידיעה יתרה. רק לשאול על הדברים כאשר יראה שינוי. זה מגדר תמימות הידיעה, שהוא לא מוסיף ולא גורע. שכל מה שיראה שינוי, ראוי לו לשאול. ואם הוא לא שואל, חסר לו מהידיעה. מה ההבדל? חסר לו את הידיעה, מה ההבדל? כן, מה ההבדל בין פסח לשאר השנה? והגימל הוא שפוחת מן הידיעה. שאף על גב שהוא רואה שינוי, הוא לא שואל עליו בכלל. וזה חסר בוודאי. לכן זה נקרא שאינו יודע לשאול. אומנם יש הפך החכם. כמו שהחכם מתחכם בידיעה יתרה ותוספת, כך יש כנגדו חכם להרע, לשאול דברי מינות. וזהו גם כן בוודאי תוספת. כי כל מינות הוא דבר שתוספת רע. אז הוא חכם להרע. זה נקרא רשע, פירוש רשע בחוכמה להתחכם בדברי מינות. הוא אומר מינות, לא אפיקורסות, לא כפירה ולא אבוי דזור. מינות. מינות זה מה שאנחנו יודעים אצל בסוף תקופת הנביאים, אצל הנוצרים הראשונים. הם נקראים מינים. זה היום שולט על כל העולם. לכן כתוב באיפטא דמשיחא, המלכות תהפך למינות. אנחנו רואים בחוש. כל מה שכתוב שהמסכת סוטה באיפטא דמשיחא, הכל יתקיים. גם את הדבר שאומרים שהמלכות תהפך למינות. היום המלכות היא לא נצרות קתולית, היא נצרות פרוטסטנטית. שזה מין, כשמרטין לותר העלו שאב להחזיר את העולם הנוצרי לנצרות הקמאית של תקופת ישו. זה מינות, עם השוויון, עם החיים, עם קומונה, וזה דבר מטורף לחלוטין. לכן נוקט המהר"ל התחכם בדברי מינות, שכל אשר נוטה לרע נקרא רשע. לכן ארבע בנים האלו כוללים את כל חלקי הבנים. אין עוד לכן צורת אלו. אם מי שמוסיף בחוכמה, ואם השלם בידיעה, ואם הפחות בחוכמה, ואם אשר הוא הפך החכם. לכן זה לא צדיק מול רשע, אלא חכם מול רשע. שחכם זה חכם באמת, להזכיר. וזה הרשע, להרע בדברי מינות. כן, שזה כל היום האקדמיה. זה האקדמיה היום, כן, שזה המנזר של הנצרות הפרוטסטנטית, שהם, כל המציאות שלהם זה להרע בדברי מינות, את כל החוכמות לקחת, לעוות אותם, לשבש אותם לפי מבנה החשיבה של הנצרות הזו, וכל שכן אם זה מדעי מדויקים, ודאי זה במדעי החברה, וזה שמדע הרפואה, שהכל המעוות, ולכן כל התרופות שלהם, יש 200 תרופאות לוואי תמיד, כי אם הבסיס של הניסוי הוא מעוות, אז גם כן הפגיעה בגוף האדם והנפש שלו היא בהתאם. ולכך מקדים החכם ואחר כך הפך שלו, שהוא הרשע. כי ההפכים יש להם ידיעה אחת. כי מן הטוב ניכר אותו שהוא רע. כן, לכן הוא קודם כל מקדים את החכם. אם אתה יודע מה זה טוב, אתה יודע אחר כך להבין מה זה רע. אבל אם אתה מתחיל עם רע, אתה כבר לא, אתה שקוע בתוך הרוע, אתה לא יודע מה זה כבר טוב. ואחר כך הוא זוכר אותם כסדר. אומנם מה שזכרה התורה, שאלת החכם בכל המצוות, ושאלת הרשע דווקא אצל פסח, ושאלת התם אצל עריפת פתח חמור, ככה זה מופיע בתורה. כן, בתורה זה לא מקובץ כמו פה, בהגדה, כל ארבעת הבנים. אלא החכם מופיע והרשע דווקא בעניין של פסח. התם מופיע בפרשה בתורה שמדברת על עריפת פתח חמור. ושאינו יודע לשאול אצל המצווה של מצה. לא הפסח, מצה, לא הקורבן פסח. אם כן, למה? לפי שכל אחד זכה התורה במקומו הראוי לו, כמובן. רק צריך להיות עם שכל, להבין למה. כי מי שאינו יודע לשאול, מפני שאינו יודע דבר, על כוחך המצווה נותנת עליו לעוררו בזה, לזכות אותו במצוות סיפור יציאת מצרים. לכן הקבעה התורה את זה אצל מצה, שאז המצווה לפרסם יציאת מצרים, כמו שדרשו, על ואמרת אליו בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אז זה סיפור יציאת מצרים. והתם, הוא שואל מעצמו, מה זאת? ולא שואל רק אשר יראה שינוי. אם לא יראה שינוי, אין לו שואל. לכן קבע התורה של התורה דווקא בפתר חמור, במצוות פתר חמור, שיראה דבר יוצא מן ההיקש והשכל, לערוף בהמה. ולכאורה בחינם זה השינוי. לכן הוא שואל על השינוי, מה זו? לפיכך אנחנו צריכים לעשות גם כן שינוי. בליל פסח, כדי שיראה התינוק שהוא תם וישאל. כי אם הוא לא יראה שינוי, הוא בכלל לא ישאל. לכך קבעה התורה שאלת התם אצל עריפת פתח חמור. ואין הדבר מה שכתב כי שלך בנך מחובר אל עריפת פתח חמור דווקא. כי זה לא לומר כאשר יראה בנך שינוי מה? במצוות פסח ומצה ומרור כמו שהוא שינוי זה של עריפת פתח חמור. לומר מזאת ואמרת אליו, היא התשובה לתם. כאשר ישאל גם על מצוות פסח, למה יש פה שינוי? על מצוות פסח, מצה ומרור, גם כן כמו שהיא תשובה לעריפת פתח חמור. אבל הבן החכם לא צריך אליו, אין צריך אליו שינוי. כי גם בלי שינוי הוא שואל. לכן קבע התורה את שאלת החכם, את שאלתו בכל המצוות. כי חכם שואל כל מצווה לדעת, למה ציווה השם לסבוך אותה. בילו קבע התורה את השאלה של החכם, דווקא מצוות פסח, מצה ומרור, הייתה שאלתו דווקא על מצווה הזאת, שרואה דבר מיוחד בה. ואין העניין, ואין עניין זה שאלת חכם. שחכם לא שואל שינוי כלל. וקבע שאלת הרשע על הפסח, על הקורבן פסח, מה שמופיע בתורה, מפני שהפסח הוא עבודה אל השם יתברך. הקורבן, להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, היה כי תבוא אל הארץ, ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו אליכם לכם, מה העבודה הזאת לכם? הרי הוא שואל על העבודה, על עצם העבודה, וכופר בה. וכאשר הוא שואל בליל פסח, על המצות של פסח, הוא שואל מצד שהמצוות הן עבודה אל השם יתברך. הוא אינו רוצה בעבודה. לכן אולי הוא אומר את מה נקרא במינות, שהם בעצם עזבו את המצוות, את העבודה על הקדוש ברוך הוא. אמנם זה לא התרחש ישר אצל ישו, אבל כבר אצל ישו היה את הסיפור הזה. לנטוש את סדר העבודה כפי שקיבלנו לקדוש ברוך הוא מיממד הר סיני. לכן הרשע הזה אמין שואל ככה למה. ולכן אנחנו רואים היום שאמינים, שהיום כולם משומדים חוץ מהחרדים, שואלים ממש את אותה שאלה של הרשע. למה צריך ככה לעשות ככה? אני לא אעשה ככה, גם טוב. למה צריך דווקא ככה? בדיוק אנחנו רואים. כל המשומדים. מה אתה כך מדגדג במצוות? אתה מכיר את השאלה? למה זה מדגדג במצוות? זה הנה, זה הרשע המין. שחילחו אותם מגיל אפס להיות משומדים, מינים, נוצרים, פרוטסטנטים, לחזור לנצרות הקדומה. אם כן, הוא שואל מצד שהמצוות הן עבודה אל השם יתברך. הוא אינו רוצה בעבודה. ולפיכך אלו ארבע הבנים מחולקים בשאלתם בליל היציאה. החכם שואל מצד החוכמה שבה, על המצווה, מצד שהיא מצווה מלבד, לא מצד שהיא עבודה, לא מצד שהיא מצווה זאת בלבד, כמו שהתבאר, אלא על כל המצוות. אדם שואל על דבר שהוא רואה בו שינוי בלבד, ולפיכך שאלתו על המצות של פסח ומצה ומרור, שהוא רואה בהם שינוי ממה שכל פעם נעשה. כאשר יש שינוי ממה שאנחנו אוכלים בליל הזה, כולו צלי, או כולו מצה, או כולו מרור. הרשע שואל, כשיש לו מצוות הם עבודה אל השם יתברך, והוא לא רוצה בעבודה, וכופר בה, ומצד הזה הוא שואל. לפיכך, קבעה התורה שאלת כל אחד במקומו הראוי. מכל מקום למדנו שלא כתבה התורה את שאלת הבנים רק משום ליל היציאה, שהוא מחויב לספר ביציאת מצרים. ודבר זה תלמד מן העיני יודע לשאול, שהוא תולה במגיד, במצב מגיד, שלהגיד לספר יציאת מצרים. במגיד בלבד ולא בשואל, שיש להגיד לו בליל היציאה, אבל מי שהוא שואל, הוא ברשות עצמו לשאול, הוא שואל במקום אשר נראה לו לשאול, הרי שאין המצווה להשיב, אלא רק בליל פסח, שאז חייב לפרסם יציאת מצרים, אז יש את המצווה לתת לו תשובה. אבל ככה זה תלוי במשימות, זה לא חובה מיד לענות לכל דבר. ועוד יש את הבדל, כן, לפעמים סייג לחוכמה שתיקה. עוד יש לדקדק בסדר התשובות לארבע בנים. שהרי התורה לא נתנה כך את התשובה לבן החכם כלל, אלא התשובה היא, ואמרת לבנך, ולדי בנו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ויתרנו השם לעשות כל החוקים האלו. וכאן, בהגדה, נותן תשובה אחרת, שאינה לא מופיעה בתורה בכלל. וגם שלא מובן כלל התשובה הזו, מה שנקט הלכה זו דווקא שעונים לחכם שאין מפטרין אחרי פסח אף יקומם. גם קשה אצל הרשע, כי בפרשת בו התשובה לרשע על מה העבודה הזאת לכם, מה הייתה שם תשובה בפרשת בו, ואמרתם זבח פסח. והנה פה הוא מניח את התשובה הכתובה בתורה בפרשת בו ונותן לרשע תשובה אחרת. מה הוא נותן תשובה אחרת? תשובה אחרת, הפסוק, בעבור זה שנכתב בתשובת שלא יודע לשאול. מאוד קשה, מה חטא שהוא לא יודע לשאול? לכתוב אצלו בעבור זה עשה השם לי, שכתוב בתורה, לי ולא לו. וכן קשיא, מה שדרשינה, לכם ולא לו. והחילם היא גם נדרש אצל החכם, שציווה אתכם ולא לו. ועוד קשה, למה את הרחם את הרשע נקד בתשובתם ואף אתה אמור לו, ולא אצל אתם ושלא יודע לשאול, למה ניסו עכשיו לא ככה ואף אתה? כן, ומסיק פה חמישה שעה קושיות, אומנם דה, כי כוונת הדורש שבא להגדה כך היא, שמה שהניח התשובה הכתובה אצל שאלת החכם, שהיא עבדים היינו לפרעה במצרים, ומשום שזה הפסוק בלבד, אינו עיקר התשובה לחכם. כי החכם, כי זה לא להסביר מה שמופיע בתורה, כי החכם שואל ודורש לחוקר לדעת מה הם העדות והחוקים והמשפטים שציווה השם. והוא שרוצה להתחכם בחוקי התורה ומצוותיה ולהבינם כראוי. ואם נשיב לו את המעשה שקרה, שקרה, הכרה, הגלות והגאולה, על זה הוא כבר יודע מכבר, על זה הוא בכלל לא מתכוון. אלא כוונת התשובה הכתובה בתורה אצלו, היא נמשכת עד אחר הפסוק ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה. זה לא נגמר בהתחלה שם. נראה את השם. וכל החוקים האלו הוא כולל ומרבה כל הלכות פסח. אין הכתוב בתורה ואין המקובלות בעל פה מסיני. הכל ילנדהו, כיוון שכחנו, תן לחכם ויחכם עוד. והחוקים של הלכות פסח, הרי אלוהימה, עיקר התשובה, דבן החכם. שהוא רוצה לדעת את כל המצוות, שצריך ללמדם ולהחכימם. ועבדים היינו שהזכיר בתחילה, הוא רק התחלת התשובה. וסיבת העבודה של הלכות הפסח, לא, כן? לכן לומר שבשביל הסיבה הזאת, נתן הקדוש ברוך הוא לנו את כל החוקים האלו. זהו שאמר הדורש, ואף אתה אמור לו, כלכות הפסח. למה? מפני שזה החכם רוצה להוסיף בחוכמה. ולדעת את חוקי כל הדקדוקים עד הסוף של כל הלכות פסח. לכך אל תהיה מונע בר ממנו, רק אף אתה תעשה כמו שעשה הוא, ולמדהו ואמור לו כהלכות הפסח, פירוש כל הלכות הפסח, כמו שבא הרמז על זה בפסוק ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלו. ולכן נקט את ההלכה הזו של אין מפטירים אחר הפסח וקורבן, כי ההלכה זאת ההלכה האחרונה שייכת לקיום המצוות עשה של אכילת הפסח, כלומר שעד ההלכה האחרונה תלמדנו, ועד בכלל את מההתחלה עד הסוף, וזה הפירוש שהוא ברור ונכון מאוד. ומה שאמר חכם אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, אותו לא, אין זה הוצאה מן הכלל שאותכם ולא אותי, כמו הרשע ואומרו לכם. יש הבדל בין אתכם לבין לכם, כי עד רבה, הרי הוא מודה שהשם יזבור ציווה את המצוות וכולל את עצמו בקבלת עול מלכותו ידבר השמו, ואומרו השם אלוקינו, אומר חכם, אלוקינו, אלוקים שלי. ומה שאמר אתכם ולא אותנו, הוא כי החכם בחוכמה ידבר, כאשר הוא האמת, שכל מצוות התורה ציווה השם יתברך לאבות שיצאו ממצרים, והם קיבלו על עצמם ועל זרם אחריהם עד עולם. ולפיכך הוא צריך לומר אתכם, כי הפסוק ידבר לאבות, הפסוק כתוב, מתכוונים שמה לאבות, אלה שיצאו ממצרים, שהם יצטרו על המצוות. בעת שזה בן החכם עודנו ילדו, שאחר כך כשיגדל אישה לאבי ויבקש ממנו שיודיעו מה ציווה לו השם יתברך עליו, ואז זרו אחריו עד עולם. ודי בזה למבינים לבל יעקמו עוד את כוונת הדורש בפירושים דחוקים, אבל הרשע בלעק ידבר, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, למה לכם זאת? מה התועלת יגיע לכם מזה? הרי שהוא מוציא את עצמו מן הכלל, שלא רוצה לעסוק בעבודה הזאת, מפני קלות ערכה בעיניו. זהו שאמר גם אצלו, הפתה, כלומר, שהוא מתחזק ומוסיף ברשתו, ללעוג מן האחרים העושים העבודה, ורוצה להיות חוטא וגם מחטיא גם לאחרים. כן, גם אתה תוסיף לו לתשובה הכתובה בתורה אצלו, שהוא הפסוק, ואמרתם זבח פסח הוא להשם והקעה את שיניו, ואמור לו עוד גם את הפסוק וכתוב אצל שאינו יודע לשאול, ותדרוש לו מידה כנגד מידה, לי ולא לו, תחת מה שאמר לכם ולא לו. וזה קלט הדורש באומרו, אף אתה. כלומר, גם אתה תוסיף עליו דברים מלבד הכתובים אצלו. אבל בטעם ובשאינו יודע לשאול, לא אמר ואף אתה, כי לא צריך להוסיף כלל אצלם, רק שיאמר את התשובה הכתובה אצלם. וכיוון שהאינו יודע לשאול, הוא לא רחוק הרבה ממדרגת הרשע, אף שלא הגיע עוד אליו, להיות גם מחטיא את האחרים, ללעוג מעבודתם, אבל הלא גם הוא, כיוון שלא שואל כלל על המצוות, נראה שאין לו שום שייכות אל המצוות. רק ההבדל לא לבין הרשע, לרשע כפי שהוא אומר, הוא גם כמלעיג ורוצה להחטיא את אחרים, אבל גם לא הוא כמו רשע, הוא נראה לו בכלל שייכות למצוות. לכן שפיר שייך אליו, זאת התשובה, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לעורר אותו בחשק לקחת חלק במצוות האלה ולהבינו שכוח גדול שיש להם, שבעבורם הייתה הגאולה, הייתה הגאולה. ואם ישמע מותר, ואם לא, יאמר לו גם כן בדיוק את זה שאמר יאמר לרשע, לי ולא לך. אילו היית שם, לא היית ניגל. זה אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שהוא צדיק כזה שמה יודע לשאול. הוא אומר, הוא כמו הרשע, הוא גם כן לא שייך אותם למצוות. רק הוא לא הגיע עד לדרגה של הרשע, כן, להיות מיסיונר כזה ולגלג כדי להחטיא את האחרים. הוא אומר, אם הוא לא ישמע, אז צריך להגיד לו לא כמו לרשע. ואתה נדבר לך עניין ארבעה אבנים בטוב טעם ודעת. העניין הזה של האף אתה לרשע, כן, שינה, ידוע את הסיפור הידוע שמרן המלבין, שהיה אחד מארבעה גדולי הדור, לפני 140 שנה, אז הוא עשה חיבוק כדי לענות למסכילים, כיוון שמרטין לותר אמר שצריך לזקק את הכתבים, סולה סקריפטורה, לכן כבר שהיו משומדים נוצרים פרוטסטנטים, אז הם באו במקום לשלוט בדקדוק, למה כך כתוב, היה צריך להיות כתוב ככה, לכן הוא עשה חיבור על כל התנ"ך, השקיע בזה המון מהחיים שלו, ולהראות בירה 613 כללים, שרק מי שיודע 613 יודע בכלל להבין את הדקדוק בכתבי הקודש. אבל כיוון שהוא עסק בדקדוק, אז המשומודים, המשכילים, שהם התחזו בתור יהודים, שאף פי שכוונים משומדים, התחילו להעריך אותו, חשבו שהוא מכוחותיהם. ואז שהוא בא בדרשה, טסט הגדול, בבוקרסט הוא היה. אז המשכילים הגיעו שם ותפסו את המקום הראשון כדי לעודד אותו, כל הכבוד, מקום ראשון. ובזמנם הידוע שהם היו הולכים עם מקל, אף על פי שהם לא היו זקנים.
זה היה מודה.
זה היה כזה מין מודה נוצרי פרוטסטנטי. ועם...
עם, גם היום הולכים.
עם משקפיים, עם אפילו על עין אחד, אולי זה כשלראות שהם מלומדים או משהו כזה. אז הוא ראה את הסיפור שהם התיישבו לו שם בשורה הראשונה, כדי להוציא מליבם של שאר העם, הרי שאר העם רואים שהם תופסים שורה ראשונה. למה הם תופסים? כדי להראות לכל העם מאחוריהם, אתם רואים, הוא מכוחותינו. כדי להוציא מליבם, הוא היה גאון אדיר, אז על המקום שהוא ראה את זה, הוא אמר, רק עכשיו התחבר לי קושייה. שלא ידעתי. זה היה בברסלאו, אני אומר. זה היה. הוא שאל למה כתוב על הרשע אף אתה הקט שיניו? לא הבנתי אף פעם, למה דווקא, מה רוצים מהשיניים דווקא של הרשע? שהוציאו לו עין, למה דווקא אצל שיניים? עכשיו, כשהגעתי פה בברסלאו, הבנתי. כשהמלאך המוות בא לברסלאו, הוא רוצה לקחת את כל הרשעים, אבל הוא יודע שרק זקנים לוקחים אותם. אז הוא מתבלבל לגמרי. הוא רואה אנשים נראים כמו זקנים, עם משקפיים, ממקל, מקל, צבא, אבל יש להם שיניים בתוך הפה, זקנים כבר אין שיניים. אז הוא לא יודע מה לעשות. לכן אומר לו בעל הגודל, אף אתה קט שיניו של הרשע, ואז המלאך המוות כבר לא יתבלבל, הוא ידע שהם יחשוב שהם באמת, הם רואים בלי שיניים, זקנים, הוא ייקח את כולם. טוב, לכן הם שמו אותו אחר כך שנאת מוות, כן, עלילות, כן, מויסרים, בסדר, עד לפה, תודה רבה לכם על ההאזנה כל כך.